קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדון. זכות לימוד התורה ברבים והשיעור של היום מוקדשים לזכרו של הנך יעקב בן יצחק אייזק הלוי על ידי נכדיו וניניו משפחת פרדג'.
כן, אנחנו דיברנו מעשה עד עכשיו כל הפרקים שהרב סובייצ'יק התעסק איתם לגבי אדם וחווה היו לגבי הבריאה, ועכשיו הגיע גם החטא והתיקון. אגב, הזכרנו את זה שבניגוד בניגוד לנחש שהוא מקבל ארור, באדם וחווה זה תיקון. וכיוון שאנחנו מבינים שעוד פעם העונש הזה זה לא איזה סתם סיפורי מעשיות, יש פה איזשהו, יש פה איזה תפקיד חשוב לתיקון הזה, לתגובה שמקבלים, שמקבל האדם ולתגובה שמקבלת חווה. והוא קשור כמובן לאופי הייחודי של הגבר, לאופי הייחודי של האישה. ופה אנחנו הקדמנו, אמרנו שתי הערות חשובות. א', כמובן שזה לא, אסור שהאמירה הזאת תהפך להיות סתם אמירה רדודה, זה שגברים הם כאלה ונשים הם כאלה וכל הגברים ככה וכל הנשים ככה. יש תכונות גבריות מסוימות שגם נשים יכולות לאמץ את חלקם או להיות בעלים על חלקם, וגם יש תכונות נשיות שגם גברים קיימים אצלם. למעשה במובן מסוים כל התכונות הנשיות קיימות ברמה כלשהי גם אצל הגברים, וכל התכונות הגבריות קיימות במובן כלשהו אצל הנשים, אבל ודאי שיש הבדל בין גברים לנשים. ההבדל הזה, וזה הזכרנו, היה עוול נורא, עוול נורא שהעולם גרם לנשים בזה שהוא לא נתן להם הזדמנות. וזה לא קשור לשאלה אם גברים דומות, נשים דומות לגברים, הם שוות לגברים, הם פחות מגברים, יותר מגברים, סתם לא קשור. להבדיל, כאילו, אדם, נניח לא יצויח שבאמת נשים פחות מוכשרות מגברים. לא, זה לא, לא חושב שהאמירה הזאת נכונה, אבל גם אם האמירה הזאת נכונה, האם בגלל זה היה צריך למנוע מהם זכות בחירה? האם צריך למנוע מהאנשים בעלי מנת נשכל פחות מ-120 זכות בחירה? אני בטוח שהתוצאות בקלפי עם רק פרופסורים באוניברסיטאים מצביעים היו שונות מהתוצאות היום, ואני לא בטוח של הטובה. אז אנחנו מבינים שכל אדם מאשר אדם, יש לזה זכויות מסוימות. ויש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל לא, זה לא העניין שלנו עכשיו, ואולי ניגע בזה בהמשך. העניין שלנו עכשיו, אי אפשר לנתק, פה נוח לדבר איתכם, כולם בנים, אין לנו את אותן תחושות כיפוח שבאמת קיימות, בצדק. ואנחנו יכולים לדבר על אופי מסוים של גברים, אופי מסוים של נשים. חשוב לדעת שאצל הרבה הרבה בנות ונשים, זה מרגיז לפעמים. הזכרנו, מישהו הזכיר את זה לגבי קידוש ולגבי הדלקת נרות. ברור שאם המצב היה הפוך, אין לי ספק, שאם הגברים היו מדליקים נרות ואנשים היו עושות קידוש, אז נשים היו רוצות לעשות דווקא להדליק נרות. בגלל תחושת הכיפוח הכלולית, לא בגלל שמוצאים דווקא, בגלל שזה נתפס כאמירה הגברית, שהעולם הגברי אמר ככה וככה וככה. אבל זה לא אומר שאין משהו מיוחד שמתאים לאבא של המשפחה לעשות, ואין משהו מיוחד שמתאים לאמא של המשפחה לעשות. כאילו, יש בתוך הבית היהודי, יש דברים מסוימים שיותר מתאים לאבא לעשות, ודברים מסוימים שיותר מתאים לאמא לעשות. הייתי ביום שישי ביום יצירה עם הבן שלי בבית הספר שלו, ומזלי הרב גם הבת שלי הייתה שם, אחרת אני לא יודע איך היצירה שלו הייתה נראית. אז אני אומר, זה דבר יחסית רדוד, אבל אני אומר, ברור שיש דברים מסוימים שיש אופי שונה. ופה הוא מתחיל לדבר קודם כל על הגבר. הוא אומר שאצל הגבר יש רצון לכוחניות, להשתלטות. בעמוד 40 בפסקה הראשונה שקראנו פעם שעברה, לא נקרא אותה עוד פעם. חטאים של האיש והאישה שונים זה מזה. אדם ראשון, עמוד 39 בפסקה למטה, מרחיק עצמו מן הטבע ונסה לנתק את הקשרים שבינו ובין עובדת היותו יציר נברא. הוא מורד בקיומו המותנה והסופי, הוא שואף אל הבלתי אפשרי, אל השבע ולחוסר הגבולות. יש לו רצון לכבוש. חטאו הוא החטא שבריאת עצמו כשלמות אבסולוטית, והתייחסותו אל עצמו כאל ישות עצמאית ונפרדת שאינה זקוקה לאחרים. הוא מייחס לעצמו למעשיו חשיבות בלתי מוגבלת. מקווה שאתם שומעים את הביקורת פה בין השורות כמובן, כן? הוא מורד בכל תביעה להיכנע בפני החוק הנתיבי ואין המוסרי, הוא אוהב לצוות, לסרטט את מסלול הלוחות שלו, מבלי לשעות לשום הצעה טרנסנדלית. כן, עצה מבחוץ לו. לקבוע לוקות מוסרים שלו, לפצח את סוד היקום, וכך לנחס לעצמו בלא רשות את כל יכולתו של האלוקים, ולעשות בעצמו לבורא. דברי הנחש מאפיינים יפה את האדם הראשון החוטא, כי יודע אלוקים כי ביום הוכחים ממנו, ופקחו עיניכם ויתם כי אלוקים יודע טוב ורע. יש באדם איזשהו רצון לשלוט ולכבוש. פעם, אני לא בטוח שמדייק, אבל אם אני זוכר נכון, זאת הייתה הבת של הרב ברויר, זיכרונו לברכה, שבאה אל אבא שלה ואמרה לו, אבא, למה רק לבנים יש ציצית? אז הוא אמר לה, תגידי לי, איזה, מי הילדים הכי שאוהבים בגן? אז התחילה לבלות השמות. אומר לה, כולם בנים, נכון? כן. אז הוא אומר, התורה, הם צריכים יותר שיבואו ויעזרו להם לשמור עליהם. כן? איזה. כל מורה, ותלכו פה למנהלת של בית הספר, חטיבה הצעירה פה, ותשאלו אותה מה דעתה על הפרדת כיתות, היא תגיד לך כל מיני דברים, בין השאר, היא גם תגיד לכם שכיתה עם בנים היא כיתה הרבה יותר, עם הרבה יותר אנרגיות וכוחות, נכון? זה לא חידוש. יש בגברים איזשהו רצון ליצור, לעשות, איזה רצון להשתלט, כן? איזשהו כוח מהסוג הזה, ועוד פעם, ברור שיש, אמרנו, הזכרנו את זה, גם בשפה העברית מדגישה את ההבדל בין גברים לנשים, וגם במציאות, כן? במציאות יש הבדל, ואגב, אולי זה, טוב, זו נקודה מעניינת. אם אנחנו רוצים באמת לרדת לשורש, לאחד מהשורשים של ההבדל לגבר לאישה, אנחנו צריכים גם לרדת למפגש ביניהם, נכון? הרי גם המפגש והחיבור בין גבר לאישה לא מתבצע בצורה הדדית. ופה מחכה לנו אכזבה מסוימת, כי בואו נתחיל למשל עם יצירת הוולד. אתם יודעים מה היחס שבין, מה נוצר הוולד, העובר? מביצית וזרע, נכון? אתה זרע מביצית, כן? נשמע כאילו שותף, חצי חצי. אתם יודעים מה ההפרש בין הגודל של הביצית לגודל של תא זרע? פי 80 אלף. זה בערך כמו חללית שמגיעה לכדור הארץ. זה ההבדל בגודל. מה? הבנת. מי שמוליד את הילד ומי שמטפח אותו ומי שמגדל אותו זה האישה. שיהיה ברור. רגע. שנייה, עובדה. אתם יודעים שבכל אתר בנייה שיש, אז כתוב גם תכנון? אז לגבי התכנון ולגבי היזום, זה יוזמה הזה שלנו. והתכנון חצי חצי, נכון? ה-DNA מתחלק חצי חצי, אבל הקבלן המבצע זה רק הצד של האישה. מההתחלה ועד הסוף. מההתחלה ועד הסוף. נכון? מהרגע, מהביצית, דרך כל הגידול שלו ברחם, ודרך אחרי הלידה שלו, ודרך הגידול שלו וכו'. מי שמגדל את הילדים זה האישה. כן? אני אתן לכם עוד הלכה מעניינת. סליחה, זה לא עוד הלכה. קודם לא דיברנו על הלכה. רגע.
את השם של הערבי שבנה אותו. אדריכה.
אני חושב שהאמירה הזאת היא לא אמירה נכונה.
למה? בסופו של דבר בסדר. התהליכים הכימיים, השאלה היא מה המהות שלו, והמהות שלו היא חצי חצי. המהות שלו יש בה גם משהו שלי, לא אכפת לי מבנה.
אל תדאג, אני לא אמרתי שלא צריך להתייחס לבן שלך כבן שלך, חס וחלילה. אני חושב שיש שאלה חשובה מאוד, מי בנה את הבית? בדרך כלל לא יהיה כתוב את האדריכל, יהיה כתוב את החברה שבנתה אותו. ואגב, אם יהיה לך טענות, אתה תלך לאדריכל, תלך לחברה שבנתה אותו. השאלה מי בנה? אתה לא... עוד פעם, החברה שבנתה, מי שבנה, זה מישהו מסוים. כן? מי ייצר לי את המכונית ציטרון שאני נוהג בה? מעניין אותי שדוקטור ג'וליאן המסטרונגי הוא זה שתכנן את הרכב? לא, יש חברת ציטרון שיצרה אותו. נכון? יפה. עכשיו, אני עוד פעם, אני לא בא להגיד ש... רק שתבינו כמה חיזקי קפץ פה על מה שאמרתי, רק תבינו כמה הצד השני קופץ להפוך. לא, זה נושא מאוד רגיש, אבל בוא נדבר עליו בצורה בוגרת, בסדר? כולם חשובים, כולם נבונים, כולם ברורים, כולם גיבורים, בסדר? בוא נדבר שנייה על החלקים. אני אתן לכם עוד דוגמה. זה חשוב להבין את החלקים, כדי להבין את התפקיד המיוחד שיש לכל אחד, וגם כדי להבין את המשמעות של האיחוד הזה, כן? גבר ואישה זה לא אחד ועוד אחד. זה X ועוד Y. אגב, זה לא מקרה שזה באמת ככה. לא, אתם מבינים, זה לא אחד ועוד אחד, זה לא נכון, זה לא אחד ועוד אחד שווה שלוש, זה אמירה יפה, נחמדה, אבל זה לא ככה, זה X ועוד Y שווה Z. בסדר? עכשיו תראו. יש הלכה מאוד מעניינת לגבי מצורה. מצורה אסור בתשמיש המיטה. למה אסור בתשמיש המיטה? כי הוא מנודה. הוא צריך חייב לפרוש מהבית שלו. הוא צריך לצאת מהבית שלו, נכון? וישב מחוץ למחנה ותמת מהיקרה. מצורה את מותרת בתשמיש המיטה? כן. למה? גמרא ש... למה? כי היא הבית. היא לא יכולה לפרוש מהבית. כן, אתם מכירים את הסיפור על יצחק עם שרה ורבקה, נכון? כן, שרה ורבקה. זה הבית. היא הבית. הגבר הוא יכול לעצב את אופיו של הבית וכולי, אבל כן, קוראים על שמו של בית, עוד דוגמה. על סמך מה נקבע השאלה אם מישהו יהודי או גוי? על סמך? האם. על סמך מה נקבע אם הוא כהן או לוי או ישראל? על סמך האבא. נכון? ההגדרה הבסיסית זה האמא. ההגדרה של הייעוד, של התפקיד, זה האבא. אוקיי? אבל האבא מגיע אחר כך. נכון? האמא, הבית שלה מתייחס האדם, זה האמא. אני אגיד לכם גם... לא עלינו, כשאישה הולכת, מסתלקת לבית עולמה, אז הבית גם מתפרק. הבית, אבל זה. כשגבר מסתלק, זה מאוד קשה וכולי, אבל הבית בדרך כלל... עוד, זה לא מקרה שאלמנים או מתחתנים מהר או נובלים מהר. זה, אלמנות יכולות להחזיק מעמד 50 שנה. אלמנים הרבה הרבה פחות. כן? האישה זה הבית. האישה זה הבית. הגבר מעצב את הבית, משפיע על הבית וכולי. כן? אבל... אבל הבית עצמו, כן, זה האישה. אבל עכשיו מתוך זה אני רוצה שנייה. עכשיו תראו עוד פעם, ההבדלים האלה אמורים. אני זוכר שהבת שלי הלכה לגן, ולמרות שהיא, כולנו היינו בבית של ההורים שלי, כולנו היינו בנים, וכל הקבוצה שלה היה 5 בנים, והיא בכל זאת התעניינה בבובות. והבן שלי, שגדל אחריה, והייתה לו אחות בת, שהיה לה יותר בובות, ולמרות שבקבוצה שלו היה 5 בנות ובן, בכל זאת התעניין במכוניות ובמקות, לא מקות, אבל כאילו, כן? יש הבדלים בתחום העניין, והם קשורים בין הנקודה הזאת. כן? בגבר יש את התכונה הזאת, הרצון לכבוש. כן? ועוד מעט נדבר על הסכנה שברצון לכבוש, שמתבטאת בחטא צדת, עוד פעם, הכל זה יוצא מפשט הפסוקים, זה לא סיפורי בובי מייסס, כן? זה, בחטא צדת מסמל את הכישלון של הגבר, והכישלון של התכונה הגברית, והכישלון של התכונה הנשית. חטא זה כישלון של התכונה הגברית, זה הרצון לכבוש. כי יודע אלוקים ביום אוכלכם ממנו, הרצון הזה להיוויתם כאלוקים. זה הרצון שלו, לכבוש. חטאה של חווה, בניגוד לזה, אנחנו בפסקה השנייה, לא היה בניסיון לרכוש כוח בלתי מוגבל, ולהסיר מעלה את חובותיה כיציר נברא. כן? היא לא רצתה להשתלט, לכבוש וכו', אלא מה חטא? אלא בהשתעבדותה לרדיפת תענוגות להדוניזם. הדוניזם, בהי, בסדר? זה נהנתנות. לא לשליטה היא כמהה, אלא להנאה. היא הייתה האישיות הפסיבית, הנפש המקבלת והקולטת את הטיפוס הבלתי מרוסן. היא ביקשה לגאול את עצמה מן הייעוד שדרש ממנה להיות לקורבן, מן המעורבות נטולת האנוכיות הנתבעת מן האישה הנעשית לאם. היא חשבה כי תוכל ליהנות ממעמדה כאם, סליחה, מבלי לשאת את האיסורים הכרוכים בכך. היא המירה את המחויבות לאידיאל של הקרבה עצמית ברדיפת תענוגות ומביאה לאהבה עצמית. היא ביקשה לקחת מן הטבע את כל מה שיש בו, מבלי לתת דבר בתמורה. היא הרחיקה לכת בהדגשת אופייה כמהות קולטת ופסיבית, וראתה את עצמה כזכאית להנאות, מבלי שיהיה עליה לעמול למענן. כיוון שהעמל תובע נסיגה ומשמעת עצמית. חוויית ההתעוללות הייתה חזיון התעתועים מלוא הקסם שראתה חווה. בעוד שהאדם הראשון היה שבוי בחזון שעיקרו חיים של פעילות יתר, המוקדשים לשלטון ולהתרת מרות שאינם יודעים גבול. בעומדה לנוכח העץ, נמשכה חווה, לא אלא תקווה לזכות בכוח, אלא לכן נפן פרי ואופיות. אז תראו איזה יופי, מה רב סולובייצ'יק הוא עושה. אומר, הסיפור, הפסוק הבא, ותרע האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להסכים, ותיקח מפרי ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוחד. זה לא סתם סיפור מה היה פה. זה מתאר את אופי החטא. תאווה הוא לעיניים. נחמד העץ להסכיל. כן? היופי, האסתטיקה, הרצון להנאה. בניגוד הגבר שרוצה לכבוש ולהשיג, האישה, מה שמשך את הגבר בעץ הדעת, זה העובדה שבעזרת עץ הדעת הוא יוכל להיות גיבור וחזק וגאון וכו' וכו'. מה שמשך את האישה, זה נחמד, נחמד העץ להסכים. הנחש דיבר עם מושגים של כוח אלוקי. כן? זה מה שהנחש, ככה הנחש ניסה לפתות אותה.
את האישה.
ואיך היא פיתה אותה, ומה עניין אותה באמת?
אבל לא רואים לגבי הגבר, אפשר להגיד לגבי האישה, אבל לא רואים לגבי
הגבר. יש לכם סבלנות. תודה. הנחש דיבר עם מושגים של כוח אלוקי, ככה הוא ניסה להכניע. נכון? האישה נמשכה אל יפי הפרי ואל חינו. עכשיו תראו דבר מקסים. אפילו הגורם האינטלקטואלי, הידע, אינו מתקשר לידה עם כוח. זה משפט מקסים, לא שמים לב אליו, כי הוא קוראים אותו כל כך לסיפור. נחמד העץ להשכיל. לא מועיל העץ להשכיל, נכון? נחמד העץ להשכיל, זה יפה, זה כיף. כיף ללמוד. יש יופי בללמוד, יש הנאה בללמוד, נכון? כן? מה מושך אותי בדעת? לא זה שאם אני ידע, אני מפתח פצצת אטום ואני אפוצץ את כל העולם הזה. לא, שאם אני ידע, אני אגלה איזה יופי של מולקולות יש פה, כן? עם עשיית שימוש בתבונה אנושית כאמצעי להשגת שליטה על העולם, אלא עם נועם הידע ועם חמדה האסתטית שבו. האישה מונעת על ידי רעיונות אסתטיים גם כאשר היא שקועה במעשה האינטלקטואלי. עצם תהליך החיפוש והרדיפה אחרי הידע הוא תהליך חשוב. כמה? כמעשה המספק הנאה אסתטית. האסתטיקה נהנה מן המעשה הקוגניטיבי, כי יש בלימוד ובחיפוש הקוגניטיבי, כן, ההבנתי, יש בלימוד ובחיפוש אחר האמיתות מן המבט המופנה כלפי פני ומאהבת העצמי. לא התועלת המכנית, אלא היבט המענג התשוקה להבטיח לעצמה שהיא אכן בעלת ערך, הוא שקורץ החווה. אם וכאשר היא כבר נכונה להתמסר לחיים עיוניים, היא מוצאת הנאה בידיעה. הדגש בחטא של האישה, החטא מגיע. עוד פעם, מדובר בתכונה שהיא טובה אגב. התכונה של האישה שמחפשת את ההנאה ואת היופי היא תכונה טובה. היא רק צריך להגביל אותה. כן? אנחנו נדבר על זה עוד מעט. כמו כל דבר שצריך כדי לקדש אותו, צריך להגביל אותו. לא נלחמים בו חס וחלילה. אלא, וזה עוד פעם, תשימו לב להבדל הזה. לא כתוב ארורה. ארורה האדמה בעבורך. בשבילך אני מקלל את האדמה. נכון? לא את האדם. גם האישה, בעצב תלדי בנים, נכון? אין שם כללה, זה לא כללה. זה תיקון. זה הדרך לתקן את אותם יצרים ותכונות. הבעיה של האישה זה שההנאה לפעמים מפריעה לה להבין שיש לה ייעוד ויש לה תפקיד בחיים. ההנאה, היופי וכו'. הבעיה של הגבר זה אחרת, אבל בואו אנחנו נמשיך שנייה עם האישה. העובדה שחווה נתנה מן הפרי לאישה, פסקה שנייה בעמוד 41, והביאה אותו לאכול ממנו, מוכיחה כי גישתה לכל העניין כולה הייתה גישה אסתטית. לו הייתה חווה מונעת על ידי הקמיעה הסתנית, ליצור לה עולם משלה, לו יצאה לבקש לה נצחיות ובלעדיות אלוקית, לא הייתה חולקת לעולם את פרי החטא עם אדם הראשון. מכירים ילדים שמגלים להם סוד ונהנים מלא לגלות את זה? מה זה מכירים? אתם בטח גם, נכון? יש, מה ההנאה שיש מאדם מלשמור סוד? הייתי אומר, אצל נשים נראה לי זה פחות, יש בהם יותר רצון לשתף, נכון? אצל גברים יש מישהו שהוא יודע סוד, נכון? כל המהות שלך זה שאתה יודע את הסוד הזה. יש אנשים שייכים לכל מיני יחידות מסוימות שאסור להם לספר מה הם עושים שם. והם כל כך נהנים מזה שאסור להם לספר מה הם עושים שם. אני לא יכול לדבר על מה אני עושה, זה דברים מאוד מאוד סודיים, רק אני אספר לך את הדברים הסודיים שאני עושה. למה? כי זה נותן עוצמה, נכון? יש דברים שאני יודע ואתה לא יודע, זה נותן עוצמה. עכשיו, לפעמים זה גם את עוצמה אמיתית, לפעמים זה עוצמה מדומה, אבל חלק מזה, אגב, אם דיברתי איתכם הרבה על זה, שהאדם לא אוהב לחשוף את הרגשות שלו, ולהשאיר את העולם הפנימי שלו אצל עצמו, ושעוד פעם, כלפי הציבור הרחב זה נכון, אבל כלפי ידידי נפש, ובוודאי כלפי בת זוגו, זה קריטי שאדם יחשוף את עולמו הפנימי. זה קריטי, למרות הרצון המסוים להסתיר, חלק מהרצון המסוים להסתיר זה הרצון לשמור על כוח. ברגע ששמע דברים אצלך, יש לך כוח, אתה חזק. כן? יש איזה ביטוי כזה, יש רק בהר על קו הרכס משהו מוסיף ללכת, מכירים את השם? יש שם ביטוי, נכון, איזה דמות בודדת שממשיכה, והעוצמה שלה נובעת רק גם מזה שהיא בודדת, נכון? העוצמה הזאת, רק בהר על קו הרכס משהו מוסיף ללכת, אני לא זוכר את כל הקשר של השיר, אבל אני רק זוכר שכל פעם שאני שומע את המילים האלה, זה נותן איזו תחושה של עוצמה מסוימת. ויש באמת עוצמה, אבל לא פעם צריך להיזהר מהעוצמה הזאת, והרצון הזה לעוצמה, כן? הוא רצון ששומר את זה אצלי, אני לא רוצה לחלוק אותו עם אחרים, כן?
כשכתוב פה הקנייה הסתנית, זה לא מדבר אבל על הקנות של האגירה?
כן, אם היא הייתה מונעת על ידי הקנייה הסתנית, אז היא הייתה מתנהגת אחרת. אבל לא היה לה את הקנייה הזאת, ולכן דבר ראשון שהיא עשתה, הביאה את זה גם לגבר. יש מצב מסוים, זו נקודה מאוד חשובה שאתה מלך ממך? תראו, אחת הבעלות הקשות ביותר שלנו זה כשאנחנו רואים רוע, אנחנו מבטלים את עצמנו ממנו. זאת אומרת, אם רואים מישהו שעושה משהו רע, אנחנו אומרים, זה... צריך להבין שבכל אדם יש תכונות מסוימות שיכולות להוריד אותו לבאר שחת. הסתניק, מי הסתנית זה לא משהו שכולו, כולו, כולו רע. זה שימוש לא נכון בדברים מסוימים. כן? אחד הדברים שמאוד חשוב, היה זה, כשהייתי ילד, אני זוכר, היה איזה סרט שתמיד היו מראים את זה, הנחשול, אני לא יודע אם זה עדיין בזה. מה הסרט הזה רצה להראות? שהדברים האלה קיימים בכל אחד, מה שהגיע לסטניות הנוראית והבלתי אנושית. כל אחד יכול לפשוט מעליו את צלם האנוש, ועוד פעם, אנחנו לא, אין, לא, ברוך השם, רחוקים מאוד 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 מזה, אבל יש משהו מסוים בדברים האלה שקיימים בכל אחד. הדבר הסטני, המכונה הנאצית הסטנית, בא לידי ביטוי גם בכיתה, אם אני זוכר נכון, זה מבוסס גם לסיפור אמיתי, זה היה לפני, כן, בכיתה טיפוסית ורגילה, כן? זאת אומרת, יש תכונות סטניות מסוימות שקיימות בכל אחד, ואם אדם לא יקדש אותם, ההבדל הגדול בין היהדות לבין הנצרות, זה שהנצרות אמרה, יש משהו סטני, צריך להילחם בו. כן, להוציא אותו מחוץ למשחק. ואנחנו אומרים, לא, יש תכונה מסוימת, אתה יכול לקדש אותה, ואתה יכול לטעמה אותה. כן? והרעיון זה לבוא ולקדש, אבל הכמיעה עצמה היא כמיעה סטנית, הרצון הזה לכוח בלתי מוגבל. נרון שעמד ושרף את רומא. זה איזה רצון לשליטה, לכוחנות, נכון? אדם היה קיסר, שלט על כל העולם, אבל מה עושים הלאה? אז בוא נשרוף את העולם, נכון? כאילו זה איזה רצון לכוח עצום, בסדר? אבל אם היה לה את הכמיעה הסטנית, אם זה היה נובע מהכמיעה הסטנית, עוד פעם, יכול להיות שגם באישה יש את הדברים האלה, תשימו לב, זה לא אומר שבנשים יש רק את ההנאות וכו', ובגברים יש רק את ה... יש תכונה גברית ותכונה נשית, עוד פעם. אנחנו עוסקים עכשיו בתכונה הנשית, עוד רגע, גבי. אנחנו עוסקים עכשיו בתכונה הנשית, והתכונה הנשית לא הייתה חובה מונעת על ידי הכמיעה הסטנית ליצור לעולם משלה, לו יצאה לבקש נצחיות ומילדות אלוקית, לא הייתה חולקת לעולם את פרי החטא עם האדם הראשון, כי כל הרעיון שלי זה להיות הראשון, לא אכפת לי איפה. כן, הרצון הזה לכבוש זה הרצון, זה לא הרצון להשיג, זה לא משנה כמה יש לי, זה הרצון להשיג יותר מהשני. אחד הדברים הנוראים ביותר של האדם שהוא רוצה להשיג יותר מהשני, לא משנה כמה יש לו, העיקר שזה יהיה יותר מהשני. יש... אני לא יודע, אתם יודעים מה המשכורת של נשיא בית משפט העליון? קבוע בחוק. אתם יודעים? שקל יותר. שקל יותר מראש הממשלה. למה? רוצים להראות שהוא מעליו. עכשיו, פה זה נעשה בסדר, מסיבות טובות, אבל הרבה אנשים היו, אגב, זה מדעי, הרבה אנשים היו מוכנים להרוויח יותר מהחברים שלהם. אם הייתם מציעים למישהו, שתי אפשרויות, להרוויח 90,000 דולר והחבר שלו להרוויח 80,000 דולר, או ששניהם ירוויחו 120, או יותר גרוע, שהוא ירוויח 120,000 דולר והחבר שלו ירוויח 130,000 דולר, למרבה הצער, הרבה מאוד אנשים, רוב האנשים היו בוחרים מהאפשרות שהוא ירוויח קצת יותר מהחבר שלו. למה? כי יש לי רצון להיות ראשון, להשיג, תראה כמה אני גבר, אני גיבור, אני, כן, גבר, מה זה, נכון? אני שולט, אני, בסדר? התאווה להשגת כוח היא בבסיסה תחושה מפרידה ומייחדת. הדוחה את האתה מנטילת חלק בהגשמת מטרה זו. כיוון שהתאבון לכוח מרוכז כל כולו במתאווה לו, ואין הוא יכול לשאת את התערבותם או אפילו את השתתפותם של אחרים. לו הייתה חווה רעבה לכוח, הייתה מבקשת לדכא את הכל ואת כולם, והאדם הראשון בכלל זה. הזמנתו לבוא וליטום מן הפרי העשו הייתה סותרת לחלוטין את שאיפתה להשגת כוח. התורה מדגישה מפורשות כי ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. היא רצתה שהוא יחלוק עם החוויה הזו, רצון שניתן להבינו רק בממד האסתטי. חוויית התענוג היא בבסיסה תחושה משתפת ומכלילה. האישיות האסתטית מתאבת את הניתוק ואת הבדידות ומבקשת לענות את עצמה בחברת אחרים. יש הנאה ויש שליטה. הנאה זה תחושה שאתה רוצה להיות ביחד עם עוד אנשים, אתה רוצה להזמין עוד אנשים, אתה רוצה לחוות משהו וכו'. זה יצר הנאה, יצר אסתטי. הרצון לשלוט הוא רצון שמבודד. האיש והאישה חטאו בדרכים שונות. כן, רק רציתם לשאול משהו, אני... כן.
למה נחש ניסה לשכנע את האישה בענייני שליטה?
אתה שואל שאלה מרתקת, אבל אני לא אענה לך עליה. אני אענה לך משהו אחר, אני לא יודע. אבל אני יודע מה כתוב לי. יש המון שאלות. אני יודע מה כתוב, הנחש אגב הוא נחש שלא נחשה, כן? ובאמת כתוב שהוא מנסה לשכנע אותה באמצעות שליטה. למה הוא עשה את זה אני לא יודע, אבל זה לא העיקר. אם הייתי שואל את עצמי שאלות, מה לא כתוב בתורה, זה שאלות של התשובה עליהם מדרש. אני מדבר עכשיו על פשט. פשט זה אומר מה כן כתוב, אני לא יודע. אבל אני יודע שהאישה כתוב מה עניין אותה, נחמד העץ להשכיל. זה כל כך מקסים, נחמד העץ להשכיל, כן? ולמה זאת אצל הנחש כל הזמן, נכון? זה הרצון, זה... וההשפלה שלו גם היא גם קשורה לזה, בסדר?
אז לאישה יש לנו התייחסות אצל האישה,
והנחש הוא בעצם הגבר? תכונה מסוימת גברית נמצאת אצל האחש, אבל לא רק, יש שם סיפור שלנו, אנחנו עוד מעט נמשיך איתו, כן.
למה אין רצון לשלוט גם אצל האישה, אם היא
ככה
גם מהאיש?
יש רצון מסוים לשלוט אצל האישה, ודאי, ודאי, יש נשים שהם היו, זה ודאי, עוד פעם, אני מדבר כשאני מדבר על התכונה הנשית והתכונה הגברית. בסדר, זה לא אומר שאצל אישה יש רק תכונות נשיות ואצל גבר יש רק תכונות גבריות. יש פה תיאור סמלי מסוים, תיאור שמתאר מציאות, אבל הסיפור שמסופר לי פה הוא לא מסופר כי הוא קרה. הוא קרה, אבל הוא לא מסופר בגלל שהוא קרה, או לפי הרמב"ם הזה. לא משנה. הוא מתואר, בסדר? הוא מתואר, הדגש שם זה למה סיפרו לי את זה. למה התורה תורך לספר את זה? נניח שזה קרה והתורה לא הייתה מספרת, אז מה? מה, חסר לי משהו? לא הייתי יודע מה הסיפור הזה, אז הייתי ממציא סיפורים אחרים, יש סיפורים נפלאים באלוני שבת לילדים, נכון? לא צריך בשביל זה לכתוב בספר התורך סיפורי ילדים, נכון? הסיפור הזה מופיע כי הוא בא להעביר מסר, בסדר? לכן הוא מופיע שם. והוא מופיע, אז הוא בא להגיד שיש תכונה גברית מסוימת שצריך לדעת מה הסכנות וכיצד נתמודדים איתם, ויש תכונה נשית שצריך לדעת מה הסכנות בתכונה הזאת וכיצד נתמודדים איתם. האיש והאישה חטאו בדרכים שונות. מה שם? אוקיי, טוב, נמשיך עוד כמה דקות. האיש והאישה חטאו בדרכים שונות, ועל כן גם הוכנעו באופן אחר. בניגוד לתבוסת הגבר, האישה נכשלת בניסיונה להנות מהחיים. לעולם לא תצליח במישור האסתטי של רדיפת התענוגות. היא רוצה להתאחד בנישואין עם האיש שאותו היא אוהבת, לבנות בית, לגדל משפחה וליהנות מצאצאיה, שלווה, רוגע וכו'. והנה היא מוצאת את עצמה כבולה לבן זוגה וילדיה, ולשכת שוקתך ולמשול בך. היא מממשת את כל רצונותיה בעצב וביגון, בהנאותיה היא מגבילה את עצמה ומצמצמת את זכותה לחופש הדרור. תענוגות הבשרים שמתענגת עליהם ספוגים בכאב ובייסורים, האישה מקבלת עליה את עול הכללה האלוקית באימות שהיא מתעמלת עם עצמה כאם, היא מובסת בידי בעלה וילדיה, למעשה גם בידי עצמה. העובדה הזאת, התיאור הזה, כן, נשכת לשוקתך וימשול בך. הוא ימשול בך, אין הכוונה דווקא שהוא יבוא וירדה בך. אבל האישה רוצה להתחבר עם, הרי האישה רוצה להתחבר עם גבר, לקיים איתו יחסים. היא משלמת על זה מחיר. מה זה משלמת על זה מחיר? יש לזה תוצאות, התוצאות שיהיה ילד. עכשיו, זה תוצאות יפות, תוצאות טובות, אבל תביני שלהנאה יש משמעות. את לא יכולה סתם ככה להתאחד עם גבר ואחר כך להמשיך הלאה. אגב, גם נפשית זה נכון. כן? גבר מסוגל, זה לא מקרה שגברים מסוגלים, זה דבר שצריך כאילו, להיות מודעים אליו, אבל כשאישה מתחברת עם גבר, מתחברת איתו גם נפשית. גבר מסוגל לעשות הניתוק הזה, הרבה הצער, זה פוגע בו, כן? אבל לעשות הניתוק הזה, לכן גברים מסוגלים לבוא ושורים בכל מיני, בתקשורת, כל מיני אנשים שימללו את עצמם ואת משפחתם, על ידי זה שהם רדפו אחרי כל מיני בחורות, והם, מה שעניין אותם זה רק הסיפוק היצרים הזה, בלי הקשר עצמו. אצל אישה זה לא ככה, אישה כשיש לה קשר פיזי מסוים, הוא מלווה גם בקשר נפשי, כן? והוא מגיע גם לפעמים לקשר ביולוגי, נכון? לילד וכו'. זאת אומרת, ההנאה עצמה, שיש לה הנאה מהחיבור הזה, היא משלמת על זה מחיר. מחיר בריא, מחיר שעוזר לתקן את זה. כן? העונש שלך שיהיה לך ילדים. כמובן, זה לא עונש, זה דבר נפלא. נשים הרי, נשים בגיל 40, יש לו תופעה מאוד רווחת של נשים פונדקאיות שרוצות בכל זאת להוליד ילדים גם רווקות, כן? זה נובע מאיזה צורך בסיסי של אישה בקמל להביא ילדים. זה ברכה גדולה, אבל, כן? אבל הבאת הילד, הוא מדורשת ממך להפסיק לחשוב רק על ההנאות שלך, ואתה צריך אותך לחשוב על הזולת. אוקיי? הגבר חווה את חוויית הקנייה בעיקר בתחום העשייה היצירתית. במסעו מתנו עם הטבע, עם החברה, בתפקידו כאדון שליט ומנצל. התנך מתאר את תפקידו הטרגי של הגבר במונחים חד משמעיים. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך על האדמה, כי ממנה וכו'. הגבר לא יוכל לשלוט בטבע בדרך שנועדה לו על פי התוכנית המקורית של הבריאה. אם תשימו לב, אגב, המאפיין המרכזי זה עמל, זה יגיעה. כתוב שבגן עדן טעם העץ היה כטעם הפרי. מה זה אומר טעם העץ כטעם הפרי? הגזע היה גם הטעם של הפרי. הדרך להגיע למשהו היה בענה גם כן. לא היה צריך לשתול עץ זית, לחכות 7 שנים עד שיצאו זיתים, ואז לחבוט אותם ולשלוק אותם, ורק אחרי זה לבוא ולזכות להכניס איזה זית לפה ולאכול אותו. גם טעם העץ היה כטעם הפרי, עוד רגע. זאת אומרת, הדרך עצמה הייתה גם דרך מהנה ונהנית מהדרך וכו'. העונש, התיקון שקיבלנו זה שצריך לעמול. אדם לא יכול להפך לבן תורה אם הוא לא עמל. יושב וסדר וקשה. ויום ועוד יום ונשאר לפעמים שבת וכו'. אדם לא יכול להיות רופא אם הוא לא עמל קשה. אדם לא יכול, שום דבר אדם לא יכול לעשות אם הוא לא עמל. כן? עכשיו, גם אישה, כן, לא יכולה מיד, האדם, קין והבל נולדו להם מיד, נכון? אבל מדובר בתהליך. עכשיו, התהליך עצמו דורש ממך להבין את המשמעות שלו, לקבל אחריות עליו. אוקיי? מה עשית לשאול?
אז מה המשמעות של הפרי עם האתיקו
בתאום פרי? באוטופיה. מה המשמעות? של הפרי גם יש מזין. העץ הוא רק דרך, אבל הפרי הוא היד, אני לא שותה לצים סתם ככה. הטעם לא כתוב, המינרלים של הפרי יהיו בעץ. זה הסכנה, אגב, שאתה תאכל את העץ. זה הסכנה, לכן, למה טעם העץ לא כטעם הפרי ברמה המעשית? מה היה קורה עם טעם העץ היה כטעם הפרי? היינו אוכלים עצים, נכון? יש לאדם חוש מאוד מאוד מפותח של, של טעם, נכון? שנותן לו לאכול דברים בריאים ולא דברים לא בריאים, נכון? אדם לא אוהב לאכול אבנים, אדמה גם. נכון? הוא הכין אותם. כל מה שמאפיין את הדברים הלא בריאים שאדם אוהב לאכול אותם, שהם יצירים שהאדם יצר, כל מיני יצורים. הקדוש ברוך הוא לא יצר בעולמו דבר שאדם אוהב לאכול אותו והוא לא בריא לו. עוד פעם, יש שאלה של כמויות. אדם שיוכל כל היום תפוזים, זה יפגע בו. בסדר? אבל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, אבל כעיקר, וזה אומר שאדם צריך לעמול כדי להשיג תפוז. צריך לחכות 4, 5, 6 שנים, נכון? עכשיו, בתורה יש גם ציווי, אפילו אם בא לך לאכול את התפוז הזה, אתה צריך לחכות 3 שנים, והרלתם אוכלתו את פריון, נכון? כי יש דרך שצריך לעבור. אבל אם טעם העץ לא היה כטעם הפרי, היינו אוכלים את העץ, וזה היה לא בריא. אוקיי? אבל עכשיו, המשל פה, כמובן, זה שהדרך עצמה היא גם מענגת ומענה וכו' וכו'. עכשיו, תדעו לכם, אנחנו... טוב, אנחנו נמשיך בזאת השם פעם הבאה בזה, אבל תזכירו לי 42 למעלה. תדעו לכם שבמובן מסוים העולם היום חוזר לגן עדן. הקללות של גן עדן הוסרו מאיתנו לאט לאט. צריך לזכור את זה. כשמדברים על, על עולם, וזה העולם מתקדם מהבחינה הזאת, אנחנו לא צריכים להזיע בשביל לאכול לחם. נכון? אנחנו בסך הכל צריכים ללכת למכולת ולקנות שם. יש כבר מכונות שעושות את זה. יש כאלה שיגידו תאילנדים, אבל גם התאילנדים, כן, היום יש גם מכונות קומביין שעושות את זה, נכון? גם התאילנדים לא חייבים להזיע. כן, מקווה שהם לא מזיעים, חבל, בכל זאת מאדם. אבל אנחנו לא צריך להזיע. יותר מזה, אתם יודעים, זה מדובר על התפתחות של 100 שנה האחרונות, לא משהו, זה ממש עכשיו. אני לא מדבר על התקשורת ועל זה שהיום אתה יכול כל דבר לראות. אני זוכר ששאלתי פעם את הרב ליכטנשטיין לגבי ברכת משנה הבריות. האם מברכים אותה היום או לא? אז הוא אמר שפעם היה או אחד, שתיים, האם האדם שלא ראה את חבר שלו, את בית חודש, הוא צריך לברך אותו מחיי המתים. זאת אומרת שפעם, באמת שלא ראית מישהו, היה לך ניתוק קשר איתו. היום מה זה ניתוק קשר? אמר לי את זה עוד לפני הפייסבוק והכו'. כן, יש קשרים של תקשורת וכו'. כשיהודים לפני 100 שנה הגיעו לאמריקה, ארצות הברית, סבא של סבא שלי הגיע לארצות הברית מרוסיה, וראה שאי אפשר להיות שם יהודי דתי, וחזר לרוסיה בחזרה. אבא שלי השתגע בגלל זה, אבל הוא כך הוא עשה. הרבה יהודים אחרים לא עשו את זה, ונשארו שם, והיו בפני דילמות בלתי אפשריות. כי שם עבדו 7 ימים בשבוע. 7 ימים בשבוע. לפני, לא נדבר איתכם על התקופה התת-קדמונית, הפרה-היסטורית, כן? נדבר איתכם לפני 100 שנה. יש אנשים היום שעוד חיים שיכולים להעיד על התקופה הזאת. היום... הבסיס זה 5 ימים. יש מקומות שעוברים גם ל-4 ימי עבודה. נכון? אבל הבסיס היום זה 5 ימים. באמת, 5 ימים זה... אין מצב שמישהו עובד יותר מ-5 ימים. רק כמה מישהו בסתם. אין דבר כזה, נכון? אתם, זה שאתם, סליחה, זה שאתם בחורי ישיבה ועובדים 7 ימים בשבוע, זה מאוד מרשים. ובזכות זה אתם צריכים להתקדם. נכון, אבל בעולם החיצון, בדרך כלל זה 5 ימים. לא כולם, יש אנשים שמשקיעים יותר, אבל הבסיס זה 5 ימים, ואפשר גם 4 ימים. עכשיו, זה מגדל את תרבות הפנאי. פעם לא היה לאדם זמן פנוי. לא היה לאדם זמן פנוי. היום יש לאדם המון, 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 המון זמן פנוי. הוא לא צריך לעמול. הוא לא צריך לעמול, הוא יכול עוד פעם לכתוב, ותראו עוד פעם איך הנהנתנות. פעם, תקופות הקדמוניות, היית יכול לראות רק את השליטים, שהיה להם המון זמן פנוי, לאיזה תהומות מוסריות הם יכלו להגיע. היום זה לא רק שליטים. הרבה מאוד אנשים שיש להם זמן פנוי יכולים להגיע להמון המון דברים, בטלה מביא ידי אלה שימו וכו' וכו' וכו'. מצד שני, הזמן הפנוי הזה יכול להביא לידי דברים נפלאים. לפני 200 שנה לא היה דבר כזה פנסיה. אתם יודעים מי המציא את הפנסיה? מי חידש אותה? ביסמרק. בסדר, הוא, לא משנה, היה לו סיבות, היה ועדי עובדים, זה לא מתוך צדיקותו הרבה, אבל זה התחיל לפני 130-140 שנה. היום אדם בגיל 65-67 יוצא לפנסיה, יכול לשבת בכולל ללמוד תורה. יש הרבה אנשים שעושים את זה. יש אנשים שיושבים ושחקים קלפים ושותים ערק. אוקיי, כל אחד מה עושה בגן עדן? יש אנשים שבגן עדן אוכלים את מעץ הדעת ולומדים תורה, ויש אנשים שבגן עדן אוכלים משאר הפירות. בסדר? יש לאדם זמן פנוי. השאלה מה הוא עושה? אם נמצא עם המשפחה שלו, זה לחיוב כמובן, בסדר? או שהוא הולך מבזבז את הזמן שלו על כל מיני, על אינטרנט ועל סרטים ועל הבלים וכו'. כן? הוא לומד תורה, הוא עושה דברים חיובים או לא? יש לנו הרבה זמן פנוי. הרבה מאוד זמן פנוי. אנחנו לא קולטים את זה בכלל. המושג הזה זכויות סוציאליות זה דבר מאוד חשוב ומאוד טוב. והשאלה מה אדם עושה עם זה? אנחנו חוזרים וחזרה לגן עדן, ויש פה אתגר מאוד גדול. התיקון, הכללה, התיקון הזה הוסרה במובן חלקי. אותו תיקון שבזיעת הפה תאכל לחם, אותו תיקון של גם לגדל ילדים. פעם לגדל ילדים, זה היה, אי אפשר היה לגדל ילדים עד גיל 5, בלי להיות אימא לגמרי, נכון? סתם לחבס. לחבס חיתולים. לא היה מכונת כביסה, ולא היה חיתולים חד פעמים. את הדמיון מה עשו, אז לא רחוק מדי, כן? לא, זה, אתם יכולים לחשוב לבד, נכון? אוקיי? לבשל. זה שהיום הרבה יותר נוח, כן, להסתדר, יש מקרר, יש דברים האלה. זה נותן הרבה הרבה יותר זמן. הכללה הוסרה, וזה אתגר מאוד גדול שלנו, של האנושות היום, לעמוד במבחן הזה. לעמוד במבחן הזה. וזה מבחנים קשים, נדבר על זה בהמשך. טוב.